ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זה יום הנושא, להתחבר ולהתקדם. אנחנו עסקנו בעצם בביאור הגלות. זהו הנושא של פרק ה' כאן, בית ראשון ובית שני. וביארנו שישנה מטרה גדולה בתוך התהליך של בית שני והגלות, והיא לתקן את מה שהיה לקוי בבית ראשון. יש לפנינו שאלה עמוקה מאוד בעצם, מדוע עם ישראל לא נשאר בשלמותו? נבנה בית המקדש, נבנה בית ראשון, היה פה מהלך של שלמה המלך, תקופה השלמה ביותר בעם ישראל. למה זה לא התמיד תקופת המלכים הזאת? וביארנו, הרב מבאר שמה שהיה לקוי בבית ראשון זה בעצם העניין הפרטי שהפרטים לא יתרוממו אל מידת הגובה של הרוח הכללית, הרוח הלאומי, והפרטים נשארו, כמו שחזל מבארים הרבה מקומות, נשארו במקום נמוך. תקופת בית שני, אפשר לומר, תורה שבעל פה, נפסקת הנבואה, זה תקופה שבאה בעצם בהסתכלות המעמיקה של הרב זצ"ל לתקן את העניין הפרטי שצריך תיקון כדי להוביל בסופו של דבר לתהליך של גאולה מתוקנת בעם ישראל. וזה עניינו של בית שני, בהמשכו אל תקופת הגלות בעצם. העניין הזה של העבודה הפרטית, שהוא מבאר בעצם בפרק A, שהוא הפרק הארוך ביותר כאן, ועמוק מאוד, ואני אנסה קצת להתחבר מחדש לנושא שביארנו כאן יותר בריחות בזמן הקודם. העניין הזה של העבודה הפרטית הוא זה שמוליך את החיים הרוחניים בעצם בזמן הזה. וזהו פותח את פרק ה', נציץ שורה, מפני שלא הוכשרה עדיין הנשמה הפרטית של היחידים לקבל את כל תוקפו וזוהרו של אור הידי האלוהית עצמה, ולהתאים על ידו את חיי ממרך הכלל ושלמותו, לכן הוכרח להישבר אותו המצב הנשגב של האומה שהחל לעלות ולהתרומם בבית ראשון. זה בעצם מה שדיברנו. הנשמה הפרטית לא יכלה להתחבר אל אותו מהלך עליון של האומה. ומה שקורה כאן בבית שני זה בעצם משהו אחר לגמרי. מהלך של פרטיות, מהלך של עבודה פרטית, שהוא בעצם מוביל לעבודה נמוכה יותר במידה מסוימת. הרמב״ם אומר שמילדים ונשים העבודה היא של שכר, עונש, פרס. איך כתב הרמב״ם? בעצם המושג של פרס שמשנה בפרקי אבות מבארת שאל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, שהוא הוביל אפילו לבעיות בעם ישראל של הביתוסים והצדוקים שלא יכלו לקבל את זה. אבל המושג הזה הוא שינה את העבודה הזו כדי לרומם את הפרטים. אנחנו היינו בשבת בפרשת בחוקותיי. יש כאן נקודה נפלאה מאוד מאוד, שברשותכם אני רוצה שתפתחו בעמוד קי"א. מי שהעמיק בתכני הפרשה בשבת היה צריך לשאול את עצמו שאלה גדולה מאוד, וראיתי שבאחד העלונים אפילו מזדמן לי לראות שכתבו על השאלה הזאת. וזה בעצם היחס אל החיים, היחס אל העולם הבא, שהוא לא נזכר בפרשה, אלא הפרשה מדברת על שכר ועונש והכללות, והנושא הוא ארצי, הפסחה, הנושא הוא העולם הזה ולא העולם הבא. הנושא הוא הפרס, שזה בעצם יסוד העבודה בבית שני. והרב זצ"ל מביא כאן, אם נקרא את זה כאן, מבט מיוחד מאוד. בעצם, למה לא נזכר העולם הבא? אז הרמב"ן כותב בפרשה שאי אפשר לדבר על דבר שלא שייכים אליו. אבל בהסתכלות של הרב בפרק שלנו, זה משום מבט אחר, זה משום גדלות האמת שבחיי העולם הזה, בחיי האומה, בהשראת השכינה, במציאות הארצית, בעולם, בחיים הרגילים שלנו, בלי להגיע למושג של עולם הבא. וזה הוא כותב כאן, זה בעצם בפרשה השבוע שלנו. כתוב בפרשה ככה, בתחילת הפרשה בחוקותיי, התהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. שואלת השאלה, מה זה והתהלכתי בתוככם? מה זה והתהלכתי? מה זה והתהלכתי הזה? אז כותב כאן הרב, הדבר, בשורה הרביעית בעמוד קוף י' א', בפסקה מתחילה, הידי האלוהית, מי שיש מהדורות אחרות. הדבר הגדול הכללי של והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, שנותן עוז ועוצמה בתוך כל נשמה, יותר מכל מה ששום אמת קנויה בדרכי היגיון תוכל לתת, הוא יסוד הכל. מה זה והתהלכתי בתוככם הזה? אז הרמב"ן במקום אומר, שתהיה הנהגתי בכם מפורסמת כמלך מתהלך בקרב מחנהו, מספיק להם כל צורכם, וזה דר דברי הברית כפשוטה, והוא אמת, וכן יעשה בהן בוודאי. דיינו, הקדוש ברוך הוא מתהלך בתוך מחנה ישראל. כולם יודעים, ההשגחה האלוקית גלויה בתוך מחנה ישראל. כולם מבינים שהשם מברך את מחנה ישראל, את עם ישראל. ההנהגה מפורסמת כמו המלך, וראש הממשלה יורד להבדיל אל העם, ומעתיר את יכולות הממלכה, או המלך, על העם. ולא הזכיר הכתוב בכאן שכר קיום הנפשות בעולם הבא, הנפשות ובעולם הבא אחרי תחיית המתים. הרמב"ן לשיטתו, שעולם הבא זה אחרי תחיית המתים, בביקור שלו עם הרמב"ם, אז יש עולם הנפש, עולם הנשמות, ויש עולם הבא. לא, למה? כי זה נוגע להסבר שלי וההסתכלות שלי. אבל דע לך שהברכות האלה הן עליונות מאוד. ופה הוא נכנס לענייני סוד, והוא אומר שהכוונה היא למידה שקראו רבותינו השכינה. זאת אומרת, השראת השכינה בתוך עם ישראל, זאת הברכה הגדולה. ואלה הברכות בתשלומן לא תהיינה רק ביות כל ישראל עושים רצון אביהם, ובניין שמיים וארץ שלם על מכונתו, ואין בתורה ברכות של אמות כאלה שהם דברי הברית והתנאים אשר בין הקדוש ברוך הוא בינינו. ודע כי לא השיגו ישראל מעולם לברכות האלה בשלמותן, לא הרבים ולא היחידים. לא הגיעו עוד למקום הזה, אלא זה התקיים בהם בזמן השלמות. זאת אומרת ככה, ישנו מצב שלא צריך לדבר על עולם הבא. מצד האמת הרוחנית המופשטת העליונה של השראת שכינה בעולם הזה, בתוך עם ישראל, תיתכן העבודה של עם ישראל בלא לדבר על עולם הבא. הוא יסוד הכל, אותו יסוד, אותו דבר גדול של והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, אתם תהיו לי לעם, שהוא נותן עוז ועוצמה בתוך כל נשמה יותר מכל מה ששום אמת קנויה בדרכי היגיון תוכל לתת. היגיון של שכר ושל עונש והסברים, לא צריך. בגלל שעצם העניין של השראת שכינה בתוך מחנה ישראל כמלך המתהלך, הוא יסוד הכל. כל הדברים האחרים המתפרטים והולכים בהעתק הרעיון מעט או הרבה, מזיו האורה העליונה הזאת, הם רק מסובבים ממנו, הם יוצאים ממנו מהדבר הזה. ובאים על ידו, וממילא הוא מדבר כאן שלכן לא צריך, אולי אני אקרא טיפה ברשותכם, כשהנשמה העליונה האלוהית הזאת מחיה את האומה, היא מתרוממת בגודלה ובתעופת רוחה מעל כל הגבולים וההבדלים הפרטיים, מחלקים בין המצבים השונים של החיים, בין עולם הזה ועולם הבא. כל רעיון לא יוכל לבוא אז על דבר חילוק שבין חיי עולם הזה לחיי עולם הבא. דיברנו על זה בעריכות בזמן הקודם. זאת אומרת, בעצם הבאנו קטע של הרב חלה בשעתו. בעצם השלמות נמצאת בעולם הזה. השלמות נמצאת באופן כזה שגם קנייני הפרט מקבלים מימד של גודל ונעשים קנייני הכלל. ולא נצרך לבוא לדבר על שכר של עולם הבא. והנה בכל זאת, בבית שני, פתאום משתנה הנהגה. פתאום מדברים על עולם הזה ועולם הבא. בשבת קראנו פרקי אבות. פרק שבת היה רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוזדור, נכון? והעולם הבא דומה לפני העולם הבא, שהוא הטרקלין. פתאום מדברים על שכר של עולם הבא. ומה פירוש המהלך הזה שקרה בעם ישראל? אז יש כאן עוד קטע אחד, ובזה מה שלמדנו עוד פעם. בעצם, ברשותכם, עמוד קוף י' ב', נראה עוד קטע אחד שמתחיל הלימודים הגדולים ואני אקדים. כיוון שנפסקה תקופת הנבואה, מתחילה תורה שבעל פה, מדברים על שכר ועונש, מפרטים ומלמדים אותנו מה שנמצא בספרות הראשונים והמקובלים על עולם הזה ועולם הבא ועולם הנשמות ועולם התחייה, דברים שהתורה לא כתבה עליהם. ברמז, אז ישיר משה מכאן לתחיית המתים מן התורה. איזה רמז בתוך שירת הים לשירת העתיד, לשירת הגאולה ותחיית המתים. אבל מה זה גרם? זה גרם, איזה עומק של חוכמה יש בדברי הרב קוק. זה מה שלימוד פשט בפרשת שבוע האחרונה. הלימודים, עוד קטע קטן ברשותכם בקוף י' ב' שלמדנו בעבר, הלימודים הגדולים והעמוקים המתפרצים למעלה מהחושים והגבלותיהם ונושאים דעם למרחקים על אותם הגדולות של חיי העולם הבא ותחיית המתים וחיי הנצח בכל חליפותיהם, בכל שינוי המצבים, אלה אשר היו מקודם בעבר כעניינם של יחידי סגולה, של ראשונים, של רבי שמעון בר יוחאי, שאתמול היה רבי שמעון ל"ג בעומר, הוא מדבר בזוהר, בספרות הפנימית, על עניין העולם הבא ומה קורה בעולמות העליונים. אבל מה פתאום שזה ייכנס אל לימוד תורה השוטף שנעשה בתורה שבעל פה, שמדברים איתנו על תחיית המתים, סנהדרין ועולם הבא? מה זה גרם? אותם לימודים שהיו מקודם קניינם של יחידי סגולה בלבד נעשו עתה לקניין כללי לאומה. דבר מדהים. הרי מה עומק העניין שאנחנו לומדים? במה נפתח פרק ה' שהוא מלמד את התהליך הרוחני שעובר עם ישראל? הנשמה הפרטית של היחידים לא הייתה מוכשרת לקבל את האור הגדול של הגאולה. זה כמו שנכנס מורה לכיתה, מורה נכנס מורה לכיתה זין, או מפקד נכנס לאיזה פלוגה, ואומר, אנחנו הולכים עכשיו להיות יחידה נבחרת שתעשה מבצעים גדולים למען עם ישראל, עליונים וכך וכך. ובפועל מתברר שהוא לא פנה לכיתה המתאימה, לא המורה או לא המפקד פלוגה, הוא בא לקחת החיילים האלה והם לא מסוגלים. הם צריכים לעבור מסלול של הכשרת פרט מהותי מאוד כדי שהם יהיו מסוגלים לעמוד במשימה כללית של איזושהי פעולה של מדינת ישראל ברמה יותר גבוהה. זה מה שקרה כאן בתהליך הרוחני בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים והביא אותנו לארץ ובנה בית המקדש ונתן לנו אורות עליונים, אבל הפרטים לא עמדו באור הגדול הזה. הפרטים לא עמדו באור הגדול הזה והוא צריכו לרדת כיתה כדי לבנות את הקומה של העבודה העצמית הפרטנית בצורה יותר מתוקנת ושלמה, כדי שיהיה אפשר להביא את האור השלם והגאולה בצורה יותר נכונה ומתוקנת ולא לחזור לכישלונות שעברו. זה בעצם התהליך שהיה. אותו רווח שבית שני של דיבור ולימוד גדול ועמוק בנושאים עליונים של שכר ועונה של עולם הבא, שהתורה לא דיברה עליהם, והתהלכתי בתוככם, מי צריך לדבר על עולם הבא? מאיזה טעם שלא יהיה? החיים בשלהם, הם בשלמות עליונה, גם במציאות הארצית, ולא נצטרך לדבר על עולם הבא, לפי ביורו של הרב זצ"ל. והמהלך הזה, אם על ידם, אלה שהיו מקודם, אני מסיים, אלה שהיו מקודם קניינם של יחידי סגולה, נשאו אותה לקניין כללי לאומה. ועל ידם שפה האומה רוח, הם המשיכו לה את ההוראה האלוהית במובן רחב ונהדר, החובק בזרוע וזו עולמי עד, ונותן מחייה לרעיונות גדולים מתנסים, שככה אי אפשר היה לקבל אותם. עכשיו...
כלומר, אז השכל מחפה פה על ההרגשה, כלומר, באמת בית ראשון, ההרגשה כבר הייתה אחרת שהאנשים יותר הרגישו את השכינה, וכבכל שזה מתרחק, אז אתה צריך להתקרב לזה מחוכמות כאילו? חוכמות כאילו פנימיות, אבל זה חוכמות עדיין, כאילו, אתה מקבל את זה בשכל ולא. אם זה היה סתום לאנשים
לא, שבית... לא קיבלו את זה בשכל, ולכן המהלך הנפשי לא היה בנוי לזה. זאת אומרת... שדיברו על בהתהלכתם בתוככם, עם הפרט, אם תדבר דברים עליונים, אמר לי מישהו בישיבה, הרב מדבר דברים גדולים, אני רוצה לשמוע דברים יותר פשוטים. יצא לי לדבר לאחרונה עם מישהו שמוביל תהליך של תשובה בעם ישראל, והרבה בעם ישראל שחוזרים בתשובה היום, הם רוצים התחברות למקום שבו הם נמצאים, שהעולם, זה קשור לפה, שהעולם הרגיל הוא עסוק רק בהנאת הפרט ותועלת הפרט, איך אני, בואי אני בלשון העולם, איך אני אעשה כסף. ולכן חלק מתנועות התשובה שמחברות אותם לעריכים, כמו ברסלב, הם מדברות על המקום שבו הם נמצאים. והרב קוק מדבר על מקום עליון, כללי, יותר עליון מאשר המטרות הפרטיות שלי להתקרב לריבונו של עולם, שזה ערך עצום ועליון. זה בדיוק מה שבא להתקן כאן. פה נכנסים למשהו יותר עמוק. בעצם, אותו המהלך הזה, הוא הוביל ליצירת הדתות המרכזיות בעולם בעצם, שזה הנצרות והאסלאם, שלהם מדבר כאן בשני הקטעים האלה. והנצרות והאסלאם יצאו מתוך אותה תפיסה פרטית בצורה מעוותת, והרחיבו יותר. הנצרות למשל, היא לא יכלה לתת במה לעבודה רוחנית עליונה בתוך המציאות של העולם הזה, ולכן הקדושה במרכאות נמצאת מבריחה מן המציאות. והאסלאם הרחיק לכת בעניין הפרטי, שגם את העולם הבא הוא קשר לעניין פרטי גשמי. וזה בעצם קלקולים שיצאו מתוך אותה תקופה שבה, בתקופה הזו שאנחנו מדברים, מדבר עליה הרב קוק בפרק הזה, נוצרה נצרות ונוצר האסלאם בעצם. הם מתמקדים בעצם בשכר הפרט בעצם. אנחנו הגענו בעצם עד למקום הזה. הגענו לפסקה המתחילה, הנועם האלוהי, שאותה אני רוצה ללמוד היום. שהשאיפה שלי זה בעזרת השם לסיים בזמן הזה את המאמר הזה. נקרא בעזרת השם, זה מספיק. היום נרצה לראות את הפסקה הזאת, שהיא מלמדת המון המון בעצם מהיחס נכון אל החיים. הנועם האלוהי של החיים, המתרומם בעליוניותו, עליונותו, המתפשט בהדר פשטותו וטבעיותו על כנסת ישראל בכללה, באור האידאה האלוהית הנטועה בה, הוא עושה את החיים נוחים ועדינים, מתוקים וענוגים בתוכנם העצמי. בעצם, מה עם חיים מתוקנים באור יהדות נכונה ומתוקנת בעצם? איך מתייחסים אל המציאות של העולם הזה? מה זה המושג של נועם לפי דעתכם שהוא הכניס כאן? מה זה הנועם הזה, הנועם האלוהי של החיים?
שלווה.
שלווה. תסביר. אוריאל, מה אתה אומר? מה זה הנועם האלוהי של החיים? על איזה נועם הוא מדבר?
אתה, את הביטלחתי בתוככם, לא את ההרגשה של שייכות עם הקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא.
כן.
את ההתקרבות הזאת. אני מרגיש, אני במציאות ביום יום רואה את היד של הקדוש ברוך הוא, וזה נעים לי, וזה יפה לי.
מה ההשלכה המעשית אל החיים?
משמעות.
מה?
משמעות וסביבה גם בפעולות. זאת אומרת, יש לך משמעות, ובעקבותה אתה חי אורח חיים מסוים.
ואיזה אורח חיים מסוים?
אורח חיים של יהדות ושל כנסת ישראל.
אתה אומר מילים גדולות, מה, תסביר לנו. בעצם הוא אומר כאן, תסתכלו. הוא אומר, הנועם האלוהי של החיים, שהוא מתרומם בעליונותו, הוא משהו עליון גדול מאוד, אותו נועם אלוהי. מה זה נועם אלוהי? תיקח את המילה שאמרת, מאור אמר, שלווה. גם אני השתמשתי במילה הזו, שלווה. חיים של יהדות, הם מנסים לשדר חיים אלוקיים של שלווה אמיתית. הייתי אומר של, השתמש במה שאתה אמרת, של אמונה. ומתוך כך, מציאות החיים היא מציאות של נועם, של שלווה, ביחס שלנו אל החיים. הנועם האלוהי של החיים המתרומם בעליונותו, שהוא באמת עליון, והוא מתפשט בהדר פשטותו וטבעיותו של אותו נועם אלוקי. על כנסת ישראל, איפה הוא מתפשט? באור האידאה האלוהית הנטועה בה, כי בתוך האומה שלנו שתול האור האלוקי, כמו שדיברנו כמה פעמים. הוא עושה את החיים נוחים ועדינים. נעזוב את הסוגריים באמצע. הנועם אלוהי של החיים, שנמצא בעם ישראל, עושה את החיים נוחים ועדינים, מתוקים וענוגים, בתוכנם העצמי. זה בעצם איזושהי הסתכלות מוסרית שנותנת טעם לחיים. הידיעה, אני אקח כדוגמה, חשבתי על רעיון, שאולי אתה בעצם אמרת אותו, אותה ידיעה שאדם צריך לדעת לברך על הרע כשם שהוא מברך על הטובה. מה המשמעות של הדבר הזה? הוא מוביל את האדם אל לנועם. אותה ידיעה שכל אחד ואחד מאיתנו מתמודד עם החיים, מתוך ידיעה שהקדוש ברוך הוא מחיה את המציאות, מתוך ידיעה שהקדוש ברוך הוא נמצא בחיים, אז זה נותן לאדם מתוך אותו מבט אמוני חיים הרבה יותר מודנים, רגועים, שלווים, אם יש לו את המבט האלוקי הזה של אותו נועם אלוקי. רוגע, הוא יכול להתמודד עם הדברים, והוא הופך את החיים להיות נוחים ועדינים. חיים שכאלה אינם נכנסים בכלל שאלה. יש פה דבר אדיר. מגמתם הערבה והדינה מקורית היא להם ושוכנת בקרבם ובעצמותם, והם רואים לא רק להתקיים אחר עם עצם, כי אם גם להתחדש ולהתרבות. יש פה דבר אדיר שאני חושב שהוא מענה להרבה הרבה שאלות של החברה המודרנית. הרבה אנשים שואלים את עצמם שאלות שהחיים מביאים אותם לשאול שאלות קשות. בעצם מה המשמעות של החיים שלהם? לא מתוך העמקה ברמחל להבין למה האדם בא לעולם, מה התפקיד שלו, אלא מתוך חסרות התוכן וחסרות הנועם של החיים. הרבה מן האנשים באים למצב של שאלה, של שאלה של עצמם, לשמה אני חי, מה מטרת חיי. החיים האלה אינם נכנסים בכלל שאלה. איזה שאלה? לא נכנסים למצב של שאלה על עצם מהותם של החיים, משום שמגמתם הערבה והדינה מקורית היא להם, משום שהמגמה הערבה, אותו מבט של מתיקות של חיים באור אמונה, באור המבט הזה שהתהלכתי בתוככם, של השגחה אלוקית, היא שוכנת בקרבם בצורה כזו ש הם ראויים לא רק להתקיים אחרי מצם, כי הם גם להתחדש ולהתרבות. מה הפירוש? אם נלך לחברה המודרנית, אנחנו ניגע פה בדבר שהוא בעיית מספר אחד אולי הביאה, יכול להיות. העולם המודרני חי את עצמו. הוא בעצם רודף אחרי נועם שהוא לא מוצא. אלא רק הוא מחפש חיי סיפוק עצמיים, בלי סיפוק, בלי רצון שהוא קורא אלו כאן להתחדש ולהתרבות. אז זאת אומרת, האדם המודרני שמתקשר לתרבות המערבית, שהיא הצד האפל של תיקון הפרט, מסתכל רק על עצמו. למה הוא צריך להתחתן? ואם הוא מתחתן, למה הוא צריך להתרבות? למה זה טוב? הרי הוא מחפש את אותו נועם אבוד, שהוא הצד האפל של הנועם האלוקי שעליו מדבר הרב קוק. הרב קוק מדבר על נועם אלוקי שנכנס לתוך החיים הטבעיים ונותן להם את המתיקות והערבות שלהם. והעולם המודרני מחפש משהו אחר לגמרי. הוא מחפש מימוש, איך קוראים לזה היום? מימוש עצמי, סיפוק עצמי של יצרים או מעמד. ולא מקום יצירתי שנובע מתוך הבנת מהות החיים, מתוך אותו נועם של החיים. החיים האלה שיש בהם את הנועם אלוהי, הם נותנים לאדם יחס לחיים נכונים באותו צל של הנועם האלוקי. מכאן באות, אני ממשיך את המשפט, באות נטיית שמחת החיים הפנימית, נטיית ההתרבות הגנוזה המסבבת את גלגל החיים וכל יופיים והדרם ונעימת האהבה שבהם. מכאן, מאותו מקום של נועם אלוקי של חיים, באות נטיית שמחת חיים פנימית. האם שמחת חיים פנימית ואמיתית זה לראות את הגשש החיוור ולצחוק מהבדיחות? זה נותן לאדם שמחת נפש אמיתית? או בתחן, אני לא יודע, אני שהייתי ילד, היה דבר כזה, לא יודע מה יש היום.
לא, זה מצחיק אותו.
והמצחיק הזה נותן לו שמחת נפש פנימית? אותו אדם שראה את הגששים 3 שעות, אני חושב שמחלק מהם כבר נפטרו, נכון? מה? לא משנה, טוב. אותו אדם שראה את השלישייה הזאת, והוא צחק, עכשיו הוא שמח, יש לו שמחת נפש עצמית, פנימית, הוא יותר מאושר, כשהוא יצא מההופעה הזאת, הוא בא הביתה והוא, יש לו רוגע, יש לו נועם.
יכול להיות, באופן זמני, אבל לא משהו בפנים.
זאת אומרת.
זה יכול להיות כן שלב במשהו קבוע.
כן, לא יודע, אתה חושב ככה, אני לא יודע, אני לא רציתי לבנות את החיים שלי על הדבר הזה.
זה שלב מרכזי גם יכול להיות.
כן, אז ככה החיים, אנשים האלה שהם הולכים היום לגשש ומחר אל ראש הפלויני אחר, אז הם אנשים שמחים, שמחת נפש פנימית.
אני אומר, זה יכול להיות שלב.
אז אני שואל אותך, האם אתה מזהה בין צחוק לבין שמחת נפש, שמחת חיים פנימית?
אם זה שדל, אם זה בונים את כל החיים, ודאי וודאי שלא. זה? אני רואה לי שיש מי שמתווכח עם הדבר הזה.
זה?
אבל כחלק מאורח חיים...
אבל זה לא שמחת חיים פנימית, זה צחוק.
זה כמו שאפשר להגיד את אותו דבר, נגיד לרקוד בחתונה, ריקודים מי שיסכים שזה דבר שבונים את החיים. לא, אבל זה דבר שהוא נורא כיף, זה גם מדבר את הנפש. אפשר להגיד את אותו דבר על נגינה.
הוא מוסיף,
נגינה, זה באמת שמחת נפש פנימית. רגע, נגינה. זה באמת שמחת נפש פנימית. הנגינה יש לה ערך גדול ביהדות. זה משהו פנימי. זה לא ערך חיצוני של... אני בחרתי כדוגמה את הדבר הזה של להצחיק, שהעולם חושב, עושים צחוק מכל דבר. באמת, אין לזה תוכן של אמת. עכשיו, אם אדם צחק, זה טוב, יש להם בתרבות של בריאות, של ניצני בריאות. בטח, לצחוק זה דבר בריא. אבל זה לא אצל אדם שמחת נפש פנימית. זה שהוא צחק. שצחק מבדיחה. נכון? מה כן מביא את האדם לשמחה אמיתית? שמחה אמיתית יש לאדם, בו הייתי אומר דבר כזה, שהוא יודע שהוא מסודר, נקרא לזה ככה, יש לו שמחה, יודע שהוא מסודר, יש לו ברוך השם את הפרנסה שלו ואת אשתו, את הילדים וכולם חונכים והעסק מסודר, יש לו שמחה פנימית לכאורה, יש לו סיפוק, הוא עובד ומרוויח והוא יכול לתת להם לכל אחד מהם רכב פרטי וטיול לאמריקה, אני יודע מה נחשב. אז עכשיו הוא מרגיש נועם, מרגיש שמחה. שמחה, אני לא יודע אם זה נכון המשל. אני לא יודע אם זה, אני התכוונתי לומר, שכשאדם יודע שהדברים מסודרים לו, גם אם אין לו, הוא שמח באותו נועם פנימי אלוקי. כי אותו נועם אלוקי פנימי נותן לאדם את הרבות החיים ואת שמחת החיים. מכאן באות נטיית שמחת חיים פנימית, נטיית ההתרבות הגנוזה. בתוכיות האנושות ישנה נטייה פנימה, גנוזה, נסתרת של התרבות. המסבבת את גלגל החיים. היא מוליכה את כל החיים, אותה נטייה של לפרוד ולרבות וליצור ולהתחדש. ומה אנחנו רואים? אנחנו לא רואים עולם כזה. וכל יופיים והדרם של החיים ונעימת האהבה שבהם, אפילו הצד הזה, ונעשות מובנות ומאוגדות עם כל הכישורים האידיאליים שבנשמה העליונה של האדם. זאת אומרת, אותם תכונות חיים בעצם יוצרות חיבור של של של, של שלמות עם החיים. וברשותך, בכוחות הטבעיים העזים אינם מסערים בדרכם שול מהלך של מחאה וניגוד מוסרי. דהיינו, אותם כוחות טבעיים עכשיו שנמצאים באדם, הם לא יוצרים אצלו איזשהו מהלך של מחאה. האדם שחי בצורה שלווה את התפיסה של היהדות, אני אקרא לזה כך, אז הוא לא חי במצב של כל הזמן של מחאה וניגוד מוסרי. אני אתן דוגמה קשה. זאת ככה. ישנו נושא שמסעיר את העולם, וזה איסור הקשר בין איש ואישה במקום שזה לא בצורה הנכונה. והאיסור הזה הוא יוצר מחאה פנימית. עד כדי כך שחזל אמרו לו, ביקשו חזל, לא ביקשו ישראל לעבוד עבודה זרה, אלא כדי להתריע להם את הרעיון. וגם הרבה פעמים יכולים למצוא אנשים שבעצם מוכנים, בעצם או רוצים למען העניין הזה היצרי, נוצר להם איזשהו תהליך של מחאה, ואז הם תולים את זה באיזשהו חוסר, לא נראה לו היהדות, לא נראה לו האמת, זה לא נראה לו, כי בעצם זה בדיוק מה שחזל התבטאו שם. למה? משום שאותו איסור הוא יוצר מהלך של מחאה פנימית אצל מי שהחיים שלו לא מוארים באותו זוהר עליון של נועם אלוקי. אני חוזר אליך מיד, ברשותך, רק רוצה לעשות את המשפט. והכוחות הטבעיים העזים אינם מסערים בדרכם שום מחאה של מחאה וניגוד מוסרי. אותם כוחות טבעיים שיש באדם, כוחות עזים, כוחות חזקים, הם לא יוצרים לו שערות נפש של מחאה וניגוד מוסרי. ומושקפים הם כולם בדרך מדע עליון, מדע עליון במובן של ידע, לא מדע של סיינס, במובן של מדע עליון, עדינות רגש ונחת רוח, שלום ונצח וחדוות אלוקים. יש לאדם שלמות נפשית, יש לאדם חדוות אלוקים בתוכו, שהיא בעצם נותנת לו שמחה טבעית, ומאפשרת לו חיים רוחניים בריאים, בלי הסתערות נפשית נגדית. זה מה שנתן לו אותו נועם אלוקי במבט השלם, שזה בעצם חיים בצורה נכונה. בבקשה.
אז לפי כל זה, הרב אומר שיהיה הרבה יותר נועם פנימי לאור שמעורך על הרע כפי שמעורך על הטובה, מתוך ידיעה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו ומתהלך בקרבו וכו' וכו' וכו', מאשר האור שצוחק או האור שרוקד באותו רגע. כלומר, הנועם הפנימי...
לא יודע, לא חיברת בשני דברים לא קשורים. למה הוא רוקד? אם הוא רוקד מתוך אמונה, הוא אומר שלטובתי נשברה רגל פרתי.
לא, אני אומר, ההוא שצוחק מהבדיחות שהרב התכוון. כלומר שהרב זיהה את זה כאיזושהי שמחה זמנית, עכשווית לאותו רגע. היא הרבה יותר פחות, היא הרבה פחות עמוקה ויפה כזאת, מהנועם שאכן מרגיש ההוא שיודע לקשר, גם בשעה צרה.
אני אומר, אתה לא חייב לחבר בין הדברים, אני דיברנו עם שני מבטים. מבט של אותו אדם שחי בנועם האור האלוקי, ומתוך אותו נועם אלוקי הוא רואה את החיים שלו. אז כדוגמה, אני הלכתי עם הדוגמה שאתה אמרת, שגם אני חשבתי עליה, שהיא נותנת לו שלווה, כי חייב אדם לברך על הרע, כשם שבורך על הטובה, אומר רש"י במנוחת, כמדומה נתבשרת פחות, בשלוות נפש, במנוחת הנפש. דהיינו, כי יש לו מנוחה, כי הוא יודע שאבא שלו לא נתן לו עכשיו ארטיק, אבא שלו אוהב אותו, הוא לא נתן לו ארטיק, כי הוא חושב שלא צריך לקבל ארטיק. אז יש לו נועם של חיים, יש לו נועם, נועם אלוקי שמלווה את החיים שלו. קרה לו משהו, נשברה לו הרגל. אז יכול להיות שיהיה בתסכול נוראי כל הזמן, ויכול להיות שאם הוא מקבל את הדברים באור שלהם, שעליהם מדבר הרב קוק, שעליהם מדבר את התורה פרשת בחוקותיי, שהבטלחתי בתוככם, אז הוא מקבל את הדברים. אני בשבוע שעבר הייתי חולה. אז זה הרגשה נוראית כל השבוע, שזה היה מושבת ולא יכול לעשות. יכול להיות, חייבתי לעצמי בשלב מסוים, שזה במקום מסוים מתחיל נקודה אמונית. כי אם אדם אומר רגע, אם זה לא באשמתו, כי... כן,
כתוב שיש
דברים, יש דברים שביד האדם. אבל הוא אומר, רגע, אם הקדוש ברוך הוא רצה עכשיו מספרים על החפץ חיים, שהיה לו תקופה שהוא לא יכל ללמוד תורה, הוא קיבל את זה בשלוות נפש, למרות שכל החיים שלו לימוד תורה. כי הוא מבין שזה רצון השם ממנו עכשיו, שהוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול להשתמש בעיניים. אני שמעתי זה מאחד מגדולי ישראל בדור הזה שהיה לו את זה. אמר, זה מה שהשם רוצה ממני. הוא קבל את זה במנוחת הנפש, אבל הוא כל החיים שלו, הוא לא יכול לעזוב בלי הספר. רגע, לא יכול לעזוב את הספר. אבל יש לו נועם אלוקי, שהוא גורם לחיים עדינים, נוחים, מתוקים. הוא לא מתרגז על השני שעשה לו משהו רע, כי הוא יודע שהכל מריבונו של עולם. ויש להם תוכן עצמי מאיר של שמחת נפש פנימית, שנובעת מתוך אותו מבט של נועם אלוקי של חיים, שנכנס בתוך מציאות החיים של העולם הזה. בלי לדבר על עולם הבא, בלי לדבר על ערכים עליונים ונשגבים. מה אתה אומר, מאור?
אני חושב שכאילו יש פה גם עניין שבאמת התאוות של הבן אדם או יש פה קצת תרתי דתתי, כלומר מצד אחד אתה אומר אולי בן אדם דתי יש לו יותר כאילו כוחות
של... המילה דתי לא נכונה פה, עולם שחי בצורה נכונה, דתי זה מושג רחב מדי.
אוקיי, אז אני אומר, באופן כללי השאיפה של היהדות או השאיפה של הנועם הזה שגם כל הכוחות החיים יסתדרו לך באותו, כלומר באותו משפט שאני לא רואה לך נגד ה...
הטבע, כלומר... זה מה שלמדנו היום, כן. נכון.
והרבה פעמים בחיים לא מוסריים, חדומה, זה הרבה פעמים נטיות שהפוכות בתוך הנפש, כלומר הנפש הפוכה למה שבעצם הבן אדם חושב שהוא רוצה, או מה שמצפה לנו החברה, ואז הוא לא חי בהרמוניה עם כל הדברים שמתיזים אותו. פעם אחת הוא רוצה לעשות אותו, פעם אחת אומרים לו, דופקים אותך, או פעם שנייה הולך אחרי התאבות, ואז הוא מתאבד זפור אחר כך, כלומר יש לו... איזשהו כוחות נגדים כביכול בנפשו.
זה אתה יכול סתם לתלות על זה בעליות וירידות. זה גם אדם רגיל יש מצב של עליות וירידות. בסדר? אנחנו רואים עכשיו על המבט הכללי של הדרך. המבט הכללי של דרך שאנחנו באמצע המהלך פה. שבשבוע שעבר נראה בעצם שוב פעם את ההנגדה אל החיים העקומים, הלא ישרים של הדתות האחרות. באותו מהלך. אבל במהלך הזה שבו אנחנו מדברים, של תיקון הפרט, זה מהלך. מהלך, איך אומרים, אתם אומרים היום, מהלך מנצח. מהלך של חיים בעלי עונג ושלווה. אני יודע, נועם האלוקי. נועם האלוקי של החיים, שמתפשט באדר פשטותו על כל המציאות של החיים. הוא עושה את החיים נוחים ועדינים, מתוקים וענוגים בתוכנם העצמי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.